הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, עסק שלנו, הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין.
שלום לכל המאזינים, שמחים לארח אתכם בפודקאסט של גיל ואגר, מדברים עסקים, הפודקאסט שמנסה לתת לעסקים קטנים ערך מוסף, ולאנשים שמתעניינים בעסקים או חושבים על עסקים, מידע וכלים לנתח את המציאות והאתגרים שקיימים בעולם הזה. שלום אגר.
שלום גיל. היום אנחנו ננסה לתת לעסקים שמאזינים לנו ערך בנושא מאוד חשוב, אגב מאוד קרוב לליבנו, ערך בנושא אשראי. אז נתחיל מלהבין את הנושא, ממהו אשראי, מתי לוקחים אותו, איך לוקחים אותו, איך לא לוקחים אותו, כמובן איפה אנחנו ביחס לעולם, נראיין גם מומחה בהקשר הזה, ולא נוותר גם על לחלק ציונים למדינה, ולתת טיפים לעסקים הקטנים, ובאשראי זה חשוב במיוחד.
כן, אז האמת שמסתכלים על הנתונים אצלנו, אז 55% מהעסקים הקטנים והבינוניים, מדווחים שהם צריכים אשראי. אז למה הם צריכים אשראי? יש בגדול כמה סיבות שבגינם עסק פונה לקבלת אשראי. אפשר לחלק את זה לשני תחומים טובים ורעים. אז אם נסתכל על הדברים החיוביים, אז הסיבה הראשונה והעיקרית היא השקעה בתשתית בעסק. השקעה בתשתית, הקמת עסק בעניין הזה זה השקעה בתשתית. בעצם כל דבר שתורם לצמיחה בהכנסות של העסק, ביצירת הכנסות נוספות, זו השקעה בתשתית. ומצד שני, יש את הנושא של מימון הון חוזר. בעצם, ככה, בשפה הלא מקצועית, הון חוזר זה כל הפער בין הכסף שאני אמור לקבל מהלקוחות שלי, לתשלום שאני משלם לספקים שלי. בעצם אני כעסק גם משלם קודם כל לספק וקונה מלאי, אחר כך אני מוכר אותו ומקבל כסף מהלקוח. פער הזמנים הזה נקרא הון חוזר, או מייצר לנו פער בתזרים המזומנים, הפער בתזרים המזומנים נקרא הון חוזר, וזה נקרא איזה סוג שני של מימון שהעסק צורך. בצד השלילי, אז המימון יכול לבוא כדי לחסות על הפסדים, כתוצאה מתמחור לא נכון, או תכנון לא נכון, או לפעמים פשוט הכל היה בסדר, רק המציאות לקחה את העסק למקום לא טוב, אז נדרשים להביא מימון לכיסוי ההפסדים, או להביא כסף מהבית. והרבה פעמים אנחנו רואים גם בעסקים קטנים וגם בעסקים בינוניים, מצבים שבהם בעל העסק קונה נכסים שבעצם הם להשקעה פרטית, כמו בעל עסק שקונה דירה להשקעה פרטית מתוך התזרים של העסק, זה לא נכס שמייצר לעסק רווחים או יתרון כלשהו. בעל העסק רוצה את הדבר הזה. אולי ניתן ככה דוגמה אחת על איך עסק יכול להרוויח מאשראי, ואולי גם דוגמה וחצי על סוגים שונים של מוצרי אשראי ולמה הם מתאימים. אז ניקח לנו עסק קטן שמחזור המחירות שלו הוא מיליון שקל, והעסק הזה יודע לתמוך במשכורת של בעל העסק, ובסוף השנה, אחרי שהוא קנה את המלאי ומחר אותו וגלגל אותו, הוא הצליח אחרי המשכורת להשאיר בעסק עוד 50,000 שקל. כשהוא פותח את השנה הבאה, אז בעצם אין לו עוד כסף כדי לקנות עוד מלאי ולהגדיל את המחזור. אבל אם בעל העסק הזה ידע לקבל עוד 200,000 שקל אשראי, פתאום הוא יכול להגדיל את המחזור שלו ממיליון למיליון 200. ואז הרווח שלו בסוף השנה כבר לא יהיה 50,000 שקל, אולי הוא יהיה 100 או 150,000 שקל. והגענו לשנה הבאה, ופתאום העסק כבר מוכר במיליון 350. כלומר, פתאום תוך שנתיים העסק קפץ במחזור המחירות שלו ב-30-40%, מצב שבלי אשראי הוא כפי נראה לא היה יכול לעשות. אז ככה זה ממש בדוגמה מאוד 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 מופשטת, וכמובן אפשר לתקוף אותה על איך אשראי יכול לעזור לעסק. ואני רוצה אולי לתת שתי דוגמאות למוצרי אשראי שונים. מקודם דיברנו על השקעה בהון חוזר והשקעה בתשתית. בוא ניקח עסק שקונה חנות כדי למכור מתוכה. אז כשאנחנו קונים נדלן, אנחנו רוצים לפרוס את התזרים על פני הזמן שהנדלן אמור להחזיר לנו את ההשקעה. הרבה פעמים כשמסתכלים על זה, אז רואים שנכון לפרוס את ההלוואה לסדר גודל של 10 או 15 שנה, לפעמים אפילו למעלה מזה. אז בעל העסק לוקח הלוואה ארוכה ומחזיר אותה על פני זמן. אם אני אקח דוגמה אחרת מהעולם העסקי, מקודם דיברנו על נושא של מימון הון חוזר, אז כאשר העסק מתפתח, תמיד הפער בין התשלום לספקים, רכישת המלאי ותקבולים עם הלקוחות, הפער הזה תמיד יהיה קיים, וברוב המקרים שהעסק מתפתח, הוא אפילו ילך ויגדל. לכן, במצב הזה, לא נכון דווקא לקחת הלוואה, יותר נכון לקחת מסגרת אשראי, שלא צריכים להחזיר אותה, ניתן להשתמש בה, ולאורך הזמן, ככל שהעסק מציג רווחיות יותר גדולה, הוא אפילו יגדיל אותה כדי שיוכל לקנות יותר מלאי ולתמוך בגידול עתידי של העסק. אז אנחנו ראינו כאן את העסק על צרכיו השונים, ואת מוצרי האשראי השונים שיכולים לתמוך בו או נדרשים כדי לתמוך בו בצמיחה העסקית שלו.
כשאנחנו שואלים את עצמנו מאיפה אותו עסק לוקח את המסגרת שדיברת עליה או את ההלוואה, אז זה מאוד משתנה. עסקים בתחילת דרכם, שנה ראשונה, שנה שנייה, אפילו שלישית, אנחנו רואים שדה פקטו הם לוקחים את האשראי מחברים, משפחה, לעתים אולי מקרנות, כל מיני מימונים מהמדינה שמסייעים בצמיחה של עסקים חדשים, ורק אז הם עוברים לבנקים. שוב, זה נושא אחר, אולי ניגע בו מעט בפרק הזה, זה תיאבון הסיכון של הבנקים. אחרי שעברנו את השלב הזה, אז מרבית האשראי בישראל ניתן מהבנקים. וזה חשוב שהמאזינים שלנו יבינו, אם אנחנו מדברים על יתרות אשראי של כ-300 מיליארד שקלים, נכון לממש עכשיו, אז מעל 95% ממנו, ניתן לידי הבנקים. אז קודם כל, אשראי לוקחים מבנק. אגב, אנחנו רואים היום גם אתה ואני, כשאנחנו בוחנים עסקים, עסקים גם שיש להם חשבון ב-3 בנקים, וזה בסדר וזה מצוין. ואם זה נותן מענה, כמובן זה תלוי בגודל של העסק ובצרכים, אבל זה בסדר גמור ולשם אנחנו הולכים. לאחר מכן יש את חברות כרטיסי אשראי שאנחנו צופים שילכו והתפתחו בתחום הזה, במתן אשראי לעסקים קטנים, ויש כמובן גם את החברות אשראי החוץ בנקאיות, ומסביב לכל זה עומדת הקרן בערבות מדינה, שאני מניחה שכל בעל עסק, לפחות עסק קטן, מכיר את הקרן הזאת. הקרן הזאת הוקמה לפני למעלה מעשור, והיא למעשה המטרה שלה, היא מבינה, הקרן, משרד האוצר מבין שיש בעיה, שיש עסקים קטנים שלא מקבלים אשראי, והוא נותן לזה מענה בעזרת הקרן על הלוואות בערבות מדינה. הקרן נותנת הלוואות לעסקים עם מחזור של עד 100 מיליון שקלים, אפשר לקבל עד 8% מהמחזור השנתי, אבל גם היא, צריך להבין, היא טיפה בים. היא נתנה ככה אוברול כמה עשרות מיליארדי שקלים, שאנחנו מדברים על שוק שהצורך שלו הוא מעל ל-400 מיליארד שקלים, אנחנו מבינים שזה לא מספיק. אבל על זה תכף נדבר. גיל, אני הייתי רוצה שנצלול, הבנו שהאשראי חשוב, הבנו למה לוקחים, אבל איך לוקחים את האשראי הזה, מה צריך לעשות כדי שבסוף נקבל כן, שהבנקאי או החתם בגוף החוץ בנקאי יגיד לנו כן. מאושר.
כן, אז לפני כן אמרת מקודם, אשראי לוקחים מבנק, אז פעם זה בוודאי היה נכון, היום אני לא כל כך בטוח שזה חד משמעית כל כך. הבנקים צמצמו בצורה משמעותית גם את מספר הסניפים שלהם, ובטח ובטח את מספר היחידות העסקיות בסניפים, ואם אנחנו מדברים על העסק הקטן, העסק השכונתי, לא תמיד הסניף המקומי יודע לתת לו את המענה. זה המון המון פעמים תלוי במזל, איזה סניף יש ליד, ויש גם היום הרבה מאוד גופים חוץ-בנקיים שיודעים לתת את המענה המהיר והפשוט והדרוש גם. אז אני חושב שהבנקים מעט מאבדים מהיוקרה שלהם, במספרים זה בוודאי עדיין טיפה בים כמו שאמרת, ועוד מעט ניגע במספרים.
אגב, שנייה, רק לענות למה שאתה אומר, זה נכון כלפי המהירות, אבל הבנקים כמערכת שיודעת גם לקחת פקדונות, כרגע תמיד הוא זולים יותר, ולכן אני פחות מתחברת לחוץ בנקאים שאומרים, אשראי לא לוקחים קודם כל מבנק, בתפיסת העולם שלי, שאני שם את הנושא...
אני לא בטוח שיש בנו מחלוקת, זה לא שאשראי לא לוקחים מבנק, אשראי מבקשים קודם כל מבנק, כי לא תמיד מקבלים אותו שם.
נכון,
זה מה
נכון,
שניסיתי להגיד,
נכון.
אני יכול ללכת ולבקש מהבנק כמה שאני רוצה, אבל הבנק לא תמיד נכון. ייתן, ואז אתה צריך ללכת למקומות האחרים, זה מה שהתכוונתי.
אז מה צריך לבקש מהבנק? איך מקבלים כן מהבנק?
איך מקבלים בכלל אשראי? אני חושב שזה לא כל כך שונה בין הבנק לחוץ בנקאים. בגדול, כשאנחנו הולכים ופוגשים חתם, או פוגשים את גוף האשראי ומבקשים ממנו אשראי, הוא יבקש מאיתנו בגדול את הנתונים הפיננסיים שיש לנו על העסק. מהם הנתונים? אז דוחות כספיים, קודם כל. חוץ מזה יש את מאזן הבוחן, יש את ריכוז היתרות בבנק ותנועות שהיו לנו בעוש, דוחות מע"מ, דוחות ביטוח לאומי, דברים שיש בכל הנהלת חשבונות ממש בלחיצת כפתור, שום דבר מורכב. מעבר לזה, יש גם את דוח נתוני אשראי, שבעצם מתקבל מבנק ישראל. אולי שווה להגיד איזה מילה וחצי על הדבר הזה. אז לפני מספר שנים, בחקיקה, הוקם מאגר נתוני אשראי, שמי שמנהל אותו זה בנק ישראל, והוא פתוח לטובת נותני אשראי מדווחים. כלומר, אתה צריך לעבור פרוצדורה מול בנק ישראל כדי להיות מסוגל לקבל את הנתונים. ומה שנאגר במאגר הזה, על כל אחד ואחד מאיתנו, אגב, כל מי ששומע את הפודקאסט הזה, נגרים עליו מידעים במאגר, וניתן לשלוף עד 5 שנים אחורה, דוח שמפרט בגדול את כל התנועות הפיננסיות שנעשו במערכת הבנקאית, אם זה כמה הלוואות לקחנו, איך החזרנו, לכמה זמן לקחנו את ההלוואות, האם פיגרנו בתשלום מסוים, אם פיגרנו אז בכמה ומתי סגרנו את הפיגור, כמה מסגרות היו לנו, מה גובה המסגרת, האם היו חריגות מהמסגרת, מה גובה ניצול המסגרת, כמה צ'קים נתנו בחודש נתון, האם כולם קובדו, ועוד ועוד. ראיתי גם דוחות שמתפרסים על פני מאות עמודים וכוללים אלפים רבים של נתונים, וחשוב אולי להגיד מילה אחרונה לדבר הזה, זה שכאשר אנחנו מתנהלים כאזרחים או כבעלי עסקים בעולם הפיננסי, לדעת, לזכור תמיד, שכל מה שאנחנו עושים נמצא שם במאגר, והוא יעבור ריוויו, יעבור חיתום על ידי גוף אשראי שאליו ניגש כדי לקבל אשראי, אז שווה לדעת את זה, צריך להתנהל בחוכמה מול הדבר הזה.
נכון, ועדיין, לצערנו, כשעסק בא לבקש אשראי מגוף חוץ בנקאי או מבנק, חלקם מקבלים תשובה שלילית, וכשאנחנו רואים מגוון מחקרים ששואלים עסקים מה מגביל את הצמיחה שלכם, אז הם אומרים, מציינים בחמישייה הפותחת, את זה שהם פשוט לא מקבלים מימון. וכשאני שואל את עצמי למה קשה לקבל אשראי, אז קודם כל סיפור קצר, אתה יודע שבעבר עסקתי לא מעט באסטרטגיה, וכזה הייתה לי התנסות כזאת על, על החוץ בנקאי, והייתי אומרת בישיבות ובפורומים גם מרחבים, הם פשוט לא יודעים לתת אשראי, הם לא נולדו מאשראי, הם אלה מספיק מודלים מתוחכמים, והאמת שהיום אני מבינה שזה לא נכון, אני ממש מבינה שטעיתי, בישראל קשה לתת אשראי, וננסה אולי לתת שתי דוגמאות ללמה קשה להיות נותן אשראי, גם בנק, גם חוץ בנקאי שנותן אשראי לעסקים.
כשאת אומרת קשה, את מתכוונת קשה יותר מאשר בעולם.
קשה יותר, נכון, תודה על התיקון, קשה יותר בהשוואה לעולם. אז נתחיל מזה שיש פה בישראל פער טכנולוגי אדיר. למשל, כשאנחנו נותן אשראי בארצות הברית לצורך העניין, אז יש לנו יכולת להתחבר בקליק, כמעט בקליק, להנהלת החשבונות של העסק. מה שנותן לנו מידע עשיר ביותר ויכולת לקבל החלטה. בישראל, מה לעשות? הדבר הזה כמעט ולא קיים, כמעט ואין פתרונות. מרבית המערכות להנהלת חשבונות עדיין יושבים און פרם, זאת אומרת לא בענן, אז יש לנו פער טכנולוגי משמעותי. יש גם את פער המידע. אצלנו הבנקאות הפתוחה, רק עכשיו בחיתולים שלה, הבנקאות הפתוחה למי שלא מכיר, מאפשרת לנו כנותני אשראי, לנטר ולמעשה לראות, לצפות בנתוני חשבון הבנק של העסק. בארצות הברית זה כבר מעל 20, אפילו קצת יותר שנים.
את אומרת אגב, שאת מדברת בלשון הווה בישראל, לא באמת אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה על חלק מהתנועות, לחלק מאוד 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 קטן מהעסקים בישראל.
כן, זה נכנס, נדמה לי, בחודש מאי, וזה ילך ויתפתח, ואגב, אנחנו גם אתה וגם אני דיברנו על זה, אנחנו אופטימיים שזה ידבור תאוצה, אבל כמו שאמרת ואתה צודק, זה נמצא בחיתולים וזה חלקי, והדברים האלה מקשים עלינו כנותני אשראי, לקמת נכון את הסיכון של העסקים, והעסקים זה דבר מסוכן, בוא נודע על האמת, בגדול 50% מהעסקים נסגרים אחרי 5 שנים.
בתוך 5 שנים הראשונות מהקמתם, נכון?
נכון, נכון, נכון. אז
אגב, זאת גם הסיבה לזה שמקודם בת וציינת שאת האשראי בהתחלה לוקחים מ-Friends and Family, בדיוק הנתונים האלה שאת מתארת פה, או החסמים האלה, המחסור במידע מצד אחד, כלומר אני כנותן אשראי מאוד מאוד קשה לי לאמוד את הסיכון של העסק, והסטטיסטיקה מהצד השני, כלומר שאני בראש שלי יודע ש-50% מהעסקים שאני מדבר איתם, אם הם ב5 שנים הראשונות הולכים להיסגר, שני הדברים האלה מביאים להחלטה בלתי נמנעת, שזה ברוב המקרים לא לתת אשראי.
נכון, ולכן יש פה בעיניי אחד מהכשלי שוק החמורים ביותר, כשל שוק אמיתי, אשראי לעסקים בישראל מהווה 9% בלבד מהתמ"ג, כשאנחנו מסתכלים על המדינות המפותחות, הוא נושק ל-20%, וזה פער אדיר שהמדינה צריכה לטפל בו.
כשאנחנו מסתכלים על מספרים, אז השוק החוץ בנקאי בעולם, במקומות שבהם השקיעו בו ועזרו לו להתפתח, הגיע למצב של 15, 20 ואפילו 25% משוק האשראי, לעסקים.
נכון.
פה בישראל אנחנו מדברים על פחות מ5%. כלומר, אנחנו מבינים שיש פה כשל שוק ענקי, 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 שאם לוקחים את זה למספרים של השוק הישראלי, אז מדובר פה על עשרות רבות של מיליארדים שהיו אמורים להיות היום בשוק ולהינתן על ידי גופים חוץ-בנקאים, שהיום אולי חלקם קיימים, אבל בוודאי שאין להם את הכיסים ואת המקורות לתת את, את הכסף הזה. ופה אני רוצה לנצל את הפודקאסט הזה כדי לקרוא לקובע המדיניות. צריך להזרים מקורות לשוק החוץ-בנקאי, לא רק לבנקים.
וכדי להבין לעומק מה נותני האשראי בודקים, ולמה באמת כל כך קשה לקבל את האשראי, אז אנחנו שמחים לארח חבר משותף שלך ושלי, אופיר אוחנה. שלום אופיר.
אהלן אופיר, מה שלומך?
היי גיל, בוקר טוב, בסדר גמור, איך אתה?
מצוין. אז אנחנו נמצאים ככה, אני, אתה והגר, בפודקאסט שמדברים על עסקים, ורצינו לקבל את הזווית שלכם בבנק הפועלים. אם אתה יכול לספר לנו, איך אתה בבנק בודקים עסקים? עסקים קטנים שמגיעים אליכם, מבקשים אשראי. דיברנו בפודקאסט, ואני חושב שכולם רואים את זה, כולם יודעים את זה, שלעסקים קטנים קשה לקבל אשראי, וככה, מהי הזווית שלכם על עסק שניגש אליכם? מה אתם בודקים? ואם אתה גם כן חושב של עסק קטן באמת יש קשיים בקבלת אשראי מהמערכת הבנקאית.
אוקיי, אז בואו אני אתחיל רגע להציג את עצמי. אז אני אופיר אוחנה, אני מנהל בעצם את האגף הקמעונאי בבנק הפועלים. זה האגף שאחראי על כל פעילות הסניפים ברחבי הארץ. אנחנו מעניקים, נקרא לזה, את כלל השירותים הבנקאיים, הפיננסיים, גם למשקי הבית וגם לעסקים קטנים. אני חושב שלא צריך להציג את הרשת, אבל הרשת גדולה, רחבה של סניפים, נכון להיום 159 סניפים, פרוסים ממג'דל שמס בצפון ועד אילת בדרום. אם בעסקים עסקינן, אז אנחנו, יש לנו כ-128 יחידות וסניפים שמטפלים בעסקים, עם מאות רבות של מנהלים ובנקאים, מנוסים ומקצועיים מאוד בתחום האשראי העסקי, שמעמידים באמת לרשות הלקוחות שלנו את מגוון הכלים, הידע, הניסיון וכלל הפתרונות הפיננסיים. לשאלתך, אז מה אנחנו בודקים? אפשר להגיד שאנחנו בודקים שני דברים מרכזיים. אחד מהם זה קודם כל להבין מהו הצורך של הלקוח, והדבר השני, אם יש לו יכולת החזר. זה נכון דרך אגב גם ללקוח פרטי, גם לעסקים קטנים וגם לעסקים גדולים יותר. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותה למה כל כך חשוב לנו להבין את הצורך. הרבה פעמים אנחנו יכולים להתעכל שלקוח יבוא, להיבקש נגיד איזושהי הלוואה, לא משנה הסכום, זה יכול להיות 500,000 שקל, יותר, פחות, ובעזרת השיח הבנקאי שואל אותו מה המטרה, ומנסים להבין מה הצורך שמובן לשניהם שהוא צריך את הכסף, אבל הפתרון יכול להיות אחר, לאו דווקא הלוואה, זה הפתרון הפיננסי הנכון. ויכול להיות שבעזרת השיח מאוד חשוב להתאים את המוצר, את התקופה, צורת ההחזר, או כל מיני אפשרויות אחרות שבעזרת השיח עם הבנקאי אפשר למצוא, ולכן מאוד חשוב לנו להבין את הצורך. כשאנחנו מדברים על יכולת ההחזר, היא משקפת גם לנו כבנקאים וגם ללקוח, האם יש באפשרותו בעצם לשלם את ההלוואה על בסיס תזרים המזומנים של העסק. אנחנו מחשבים בעצם את יכולת ההחזר, אנחנו מסתכלים על הדוחות הכספיים, ניתוח היחסים הפיננסיים, ואם כדי לא להכביר במילים בנקאיות, בצורה מאוד מופשטת, שבסופו של דבר שיש לעסק את היכולת לשלם את ההחזר החודשי, אבל שלא יישמע שכל לקיחת אשראי היא דבר מאוד מורכב ומסובך. אצלנו בבנק פועלים יש מנגנון גם פשוט, קל, מהיר, של לקיחת אשראי דיגיטלי, שפה אנחנו מתבססים על נתוני הלקוח שידועים לנו. במקרה הזה זה ללא ביטחונות, ללא דמי טיפול, זה מודל החלטה ממוכן, שמאפשר ללקוח שעומדים בקריטריונים לקבל אשראי באופן מיידי, ניתן גם להגיש בקשות בדיגיטל, וסך הכל לקוחות עסקיים יכולים לקבל עד כמיליון שקל בצורה דיגיטלית.
זה בשורה נהדרת, אופיר, שבאמת עסקים יכולים לקבל אשראים באופן מהיר ובדיגיטל, ואני אשמח להבין איך זה מסתדר אבל עם הנתונים שמשרד הכלכלה מפרסם מדי שנה, והם כמעט ללא שינוי, שבגדול בגדול שני שליש מהעסקים שבאים ומבקשים אשראי מהבנקים, או מהחוץ בנקאי, אבל כמו שאתה יודע כמונו, הבנקים שולטים בשוק האשראי העסקי, שני שליש או שהם מקבלים חלק ממה שהם ביקשו, זאת אומרת לא את מלוא הצורך שלהם, או שלא מקבלים בכלל.
זה מתחבר למה שגיל שאל קודם, האם קשה לקבל אשראי מבנקים? היום, לדעתי, דרך אגב, יותר מתמיד קל לקבל אשראי, אפילו לפעמים קל מדי. יש באמת מגוון מאוד רחב של אפשרויות, אם זה במערכת הבנקאית, בחברות כרטיסי אשראי, חברות חוץ בנקאיות, יש מגוון פינטקים יהודיים שנותנים אשראי לעסקים, ולפני שאני מפרט לגבי הקרנות היהודיות, ובטח בשנים האחרונות שערבות המדינה הייתה מאוד דומיננטית בתמיכה לעסקים. כלומר, יש באמת מגוון רחב של אפשרויות. כמובן שככל שאיכות הלקוח טובה יותר, והאיכות מתבטאת, אם זה בדירוג הלקוח, ניסיון העבר איתו, העוצמה הפיננסית של העסק, כפי שמשתקף בדוחות כספיים ובנתונים פיננסיים, לקוח טוב יכול לקבל מגוון רחב יותר של הצעות ברמת מחיר תחרותית. אנחנו בבנק פועלים רואים אחריות מקצועית במתן אשראי, רק לבאמת מי שיש לו את הצורך ואת יכולת ההחזר. כי אשראי שנלקח למטרה הנכונה ובהיקפים נכונים יכול לעזור. הוא יכול לעזור בהקמת העסק, הוא יכול לעזור בהתרחבות העסק, הוא יכול לעזור במינוף של העסק, אבל אשראי שניתן לא לצורך יכול באמת רק לסבך את העסק. חשוב לזכור שאנחנו גם בסביבת ריבית גבוהה היום. כאשר ריבית הפריים היא 6%, אז יש לא מעט עסקים שמשלמים ריבית גבוהה, וזה מתבטא בהוצאות המימון בסופו של דבר, והקטנת הרווחיות. ולכן חשוב לא להתפתות להצעות קלות בלקיחת אשראי. בסוף את הכסף צריך להחזיר. חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע על הצורך, הפתרון הנכון, טווחי הזמן. אני יכול לתת לכם דוגמה של לקוחות שבאים, והרבה פעמים אנחנו שומעים, אני רוצה הלוואה לטווח קצר, אני לא אוהב הלוואות, רוצה לשלם מהר. ופה שיח של בנקאי מקצועי שמנתח איתו את יכולת ההחזר, יכול להבין שלדוגמה, ההלוואה לתקופה קצרה התקשה מאוד על התזרים השוטף של העסק, והפתרון הנכון זה או לטווח ארוך או גישור מול איזשהו תקבול, וכדי לא לפגוע בפעילות השוטפת של העסק. אז כן, יש גם עסקים שלא יכולים לקבל עוד אשראי, ויכול להיות שהם או ממונפים או מיצו את יכולת ההחזר שלהם. גם פה הריבית הפכה להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי. עד לפני שנתיים שרמת הריביות הייתה מאוד מאוד נמוכה בשוק, היה מאוד מפתה לקחת אשראי, והרבה בעלי עסקים, בעלי אוריינטציה יזמית, שזה מעולה ואופטימיים, צרכו אשראי, ויש חלק מבעלי העסקים שהיום נמצאים בנקודה של מיצוי האפשרות שלהם לקחת אשראי. אז לכן יש כאלה שכנראה יותר מתקשים היום גם בקבלה.
אופיר, תשמע, קודם כל זה מאוד מרשים ומאוד כיף גם לדבר איתך, כי באמת את הראייה שלך היא ראייה מאוד מאוד רחבה על כל הארץ בעצם, בתור אחד שמנהל את כל האופרציה הזאת באחד הגופים הגדולים במדינה, בעולם הפיננסי. ואם אני רוצה ככה לסכם את מה שאתה אומר, לא לסכם, סליחה, אלא לתת נדבך נוסף למה שאתה אומר, אז הייתי מבקש ממך לחשוב על עסק קטן או על עסקים קטנים, ותן להם איזה שניים, שלושה טיפים לאיך אתה חושב שנכון לעסק הקטן להתנהל, כדי שיהיה לו יותר קל בממשק עם הבנק.
אז אני אגיד ככה, הטיפ שלי זה שקיפות ואמינות. תשקף לבנקאי את המצב האמיתי, גם את האתגרים. הרבה פעמים בעלי עסקים אומרים, רגע, אולי אני לא אגיד, כן אגיד. תשקפו את המצב האמיתי. תאמינו לי, הוא לא יופתע מכלום. הבנקאים כבר ראו הכל. וזה התפקיד שלו, לחשוב ביחד איתך על הכוח, למצוא את הפתרון הטוב ביותר לעסק. אנחנו כולנו מכירים את האמרה המפורסמת שבנקים נותנים מטריה ביום שמש. ברור לך, זו אמירה אנגלית אם אני זוכר נכון, אבל אני חושב שכולם ברור שזה לא באמת נכון, כי בטח על פי ימי כמות השמש בלונדון אי אפשר להתפרנס שום מערכת. אבל ברצינות, אני חושב שהמערכת הבנקאית הוכיחה דווקא בשנים האחרונות, אם זה בתקופת הקורונה, אם במשברים כלכליים, אם נושא של עליית ריבית קיצונית, ואם בתקופת המלחמה הנוכחית, כמה אנחנו עוזרים ובאים לקראת הלקוחות לצלוח את התקופה. זה בא גם מתוך עוצמה של המערכת, וגם מתוך אמונה שזה הדבר הנכון לעשות יחד עם הלקוחות. אנחנו מאוד מתגאים ביכולת הזאת שלנו לעמוד בצד הלקוחות בתקופה קשה, בטח בימים מטורפים כמו שעכשיו מתמודדים, שהלקוחות מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, ואנחנו שמחים שיש לנו את היכולת באמת לעמוד לצדם. עכשיו, זה אף פעם לא מושלם. תמיד יהיו לקוחות שלא אישרנו ולא באים לקראתם, ואנחנו בוחנים את עצמנו במבחן של מה שהיה לפני, אם אנחנו מדברים על ימי המלחמה, כאשר עסק יבוא אלינו עכשיו, אני לא בודק אותו מה קורה עכשיו בעסק והפעילות השוטפת, אני בודק את היכולת שלו להתנהל ולהחזיר את האשראי בתקופה שלפני המלחמה, ולעסקים שהייתה את היכולת, אנחנו באמת עוזרים, ולכן אני אומר, תבואו, תשקפו את המצב האמיתי, תשקפו את האתגרים, את הדילמות, נוכל לעזור לכם למצוא פתרונות הרבה יותר טובים. כמובן שמומלץ, וזה ככה במסגרת הטיפים הנוספים, תבואו מוכנים, תבואו מסודרים עם המסמכים הפיננסיים, תראו שליטה בנתונים, תראו שאתם מבינים ורואים מה התזרים מזומנים קדימה, להכין תוכנית עסקית, מה מצב העסק, מה האסטרטגיה השיווקית, מה התוכניות, גם בתקופת משבר וגם בתקופת רגיעה, להציג את אופציות הביטחונות אם קיימות, יתרונות של העסק, זה הדברים שמאוד יעזרו בשיח של בנקאי, ואני אומר תמיד שלפעמים זה נראה לבעלי עסקים שפחות חזקים בתחום הפיננסי, שהם פחות שולטים בזה ומרגישים חוסר ביטחון, תמיד טוב להתייעץ עם אנשי מקצוע, זה יכול להיות הרואה חשבון, היועץ העסקי, יועץ כלכלי, כל מי שיכול לעזור בעניין הזה.
הטיפ האחרון שלך הוא טיפ מאוד חשוב, אגב אמרנו אותו גם עכשיו בשיחה של גיל ושלי, שבעלי עסק לא צריכים להתבייש לקחת יועצים עסקיים שילבו אותם, ולפעמים זה גם יתרון. כן חשוב להגיד שאתה, גיל ואני, מכירים שנים רבות מבנק הפועלים, ואנחנו יודעים שאתה איש אשראי בכל רמ"ח איבריך, ושבאמת צמיחת העסקים בישראל מאוד חשובה לך. תודה רבה, נהננו להקשיב לך.
תודה רבה, אופיר.
תודה, גיל, ובהצלחה.
להתראות, ביי ביי.
יתרות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים עומדות על כ-300 מיליארד שקלים לערך. מעל 95% מיתרות האשראי ניתנו על ידי הבנקים. כ-50% מהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל צריכים אשראי ומבקשים אשראי מבנקים ומגופים חוץ-בנקאיים. פחות ממחצית מהעסקים מקבלים את האשראי שהם ביקשו באופן מלא, והיתר נדחים ומקבלים סכום חלקי בלבד.
אנחנו לקראת סיכום, לקראת סיום, ואנחנו רוצים ככה לסיים עם כמה הצעות לשיפור. נתחיל מהמדינה, כמו תמיד. אז דבר ראשון, לפחות מהזווית ככה של קרנות האשראי, צריך להרחיב, הקרן בערבות מדינה זה דבר מבורך, זה דבר חשוב, אבל יותר, לעשות יותר, להוריד חסמים להשתתפות של החוץ-בנקאים. לצורך העניין, יש דרישת סף, חוץ-בנקאי שרוצה לתת אשראי במסגרת הקרן בערבות מדינה, נדרש לתיק ארוך. תורידו, תצמצמו, תאפשרו לנו, תאפשרו לחוץ-בנקאים ולכמה שיותר גופים לקחת חלק, וכמובן גם תגדילו את הסכומים ותגדילו את הגיבוי שאתם נותנים. היום זה עומד על 75%, בעולם זה עומד על 95%, אז אנחנו עושים נכון, אנחנו בכיוון הנכון בקרן בערבות מדינה, אבל הרבה יותר.
כן, את יודעת, את אומרת שנדרשים לתיק ארוך, אז בואו רק נבהיר שהמילה ארוך, את מתכוונת שהם נדרשים להעמיד הלוואות לטווח שהוא מעבר לשנה.
נכון.
וכשמסתכלים על מאיפה הם מביאים את הכסף כדי לתת אותו, אז הם מביאים אותו מהבנקים, והבנקים אומרים להם, אנחנו רוצים שהתיק שלכם יהיה קצר. אז הבנק אומר להם, אני רוצה שהתיק יהיה קצר. המדינה אומרת, אם הוא קצר, אתה לא יכול להשתתף בקרן בערבות מדינה. הבנק ממילא רוצה את הקרן בערבות מדינה, והנה חזרנו שוב לאותו מקום שבו הבנקים קובעים גם כמה הוא מקבל וגם איך הוא נותן, ולכן אני אומר, קודם כל, הנקודה הארכימדית שאותה צריכים לפתור, היא הכסף שיש לחוץ בנקאים. המדינה צריכה להתארגן ולאפשר לחוץ בנקאים לקבל מקורות זולים. אני לא אומר שהיא צריכה לתת להם את זה, אבל אני כן אומר שהיא צריכה ברגולציה לגרום לכך שחוץ בנקאים שעומדים בתנאים מסוימים, יהיה להם יותר קל לקבל מימון, הם יהיו יותר נגישים לכסף. זה נקודה ראשונה, ואז אם אני מחבר את זה לנקודה שאת דיברת עליה של הקרנות החוץ-בנקאיות, אם נחבר את שני הדברים האלה, פתאום יתפתח פה שוק אשראי. לא סתם הבנצ'מרק הבינלאומי מראה ששוק האשראי הישראלי החוץ בנקאי אמור להיות עשרות רבות של מיליארדים, ובפועל אנחנו מדברים על כלום ושום דבר, כשאנחנו עוד פעם מדברים על הסגמנט הזה של עסקים קטנים ובינוניים.
נכון, ובעוד הצעה האחרונה לקובע המדיניות, תאיצו כמה שיותר את הטיפול בצמצום פערי המידע. תפעלו יותר מהר כדי שיהיה לנו מרכז שיאסוף מידע על עסקים. תפעלו בחינוך והטמעה מלמעלה להטמיע את הבנקאות הפתוחה. זה יאפשר לאותם נותני אשראי שעכשיו דיברנו עליהם, שיש להם כסף, לדעת למי לתת כסף ואיך וכמה, ויפחית משמעותית את רמות הסיכון שאנחנו מעריכים את העסקים הקטנים.
כן, אז אם ככה נעבור לחלק האחרון, שבו ננסה לראות מה, על מה דיברנו, ואולי לתת קצת טיפים לבעלי עסקים, אז אני חושב שהדבר הראשון והחשוב ביותר הוא ניהול התזרים. חייבים להבין טוב מאוד, אגב, לא קשור רק לאשראי, באופן כללי, כבעל עסק, חייבים להבין ממש טוב איך נראות ההוצאות הצפויות. הוצאות הצפויות הן בדרך כלל ודאיות, הן יגיעו. איך נראות ההכנסות החזויות, הן פחות ודאיות, ואולי להיערך גם למה יקרה, הם לא יגיעו. צריך לייצר תזרים מזומנים עתידי צפוי באיכות גבוהה. ואם אתם לא יודעים איך, יש הרבה מאוד אנשים שיודעים לעזור לכם. קחו מנהל חשבונות, קחו יועץ עסקי, הוא יכול לעזור לכם בזה. חשוב מאוד להיערך לפיקים שצפויים במהלך החודש, צריכים להיות מסודרים. אמרת גם מקודם שהסדר וניקיון הם חשובים, הם לא רק חשובים, הם קריטיים, ברגע שאנחנו מבינים שגם הכל נצרב באותה לשכת מידע, יש לנו ימי מעם, אנחנו פוגשים הרבה מאוד לקוחות עד ואני, שמופתעים מה-15 לחודש, כל פעם הם מופתעים שבחודש יש את היום ה-15 ופתאום יורד המעם, ומאיפה מגיעים את הכסף, הוא תמיד יהיה שם, תערכו לזה, מסכורות, נתתם צ'קים גדולים, להאריך לירידה הזאת, אנחנו צריכים לנהל את הדברים האלה, בתוך תזרים המזומנים להיות מאוד מאוד מסודרים, זה אולי הטיפ העיקרי, ואלמנט נוסף, שאני חושב שלכולנו יש את הפיתוי לחטוא בו, לקחת רק אשראי שאתם צריכים. קחו אשראי באחריות. כשלוקחים אשראי, צריכים גם להחזיר אותו. כשלוקחים יותר מדי אשראי, הרבה פעמים לכסף שנמצא בקופה, יש נטייה להיעלם, להתבזבז. פתאום אנחנו נמצאים באיזה חוויה של עושר, ועכשיו אנחנו פתאום נצבע את הקיר, או נוציא את זה על משהו שלא בהכרח מייצר הכנסה, ואז כשצריכים להחזיר אותו, אז אין. לוקחים אשראי, אז השאלה הראשונה לפני שלוקחים את האשראי זה למה אנחנו לוקחים את האשראי, האם הוא באמת עוזר לנו לקחת את האשראי שצריך, לדעת לנהל את הכסף ולדעת להחזיר אותו.
נכון, ועוד שני דברים, אנחנו גם אתה וגם אני רואים עסקים שמבקשים אשראי, נניח אנחנו בדצמבר 2023, ויש להם מאזן מבוקר של 2021. תשמרו על סדר, תשמרו על ארגון, תיארחו מראש, תגיעו בזמן עם הדוחות המבוקרים, כי יהיה לכם מאוד קשה לקבל אשראי, אם לא תפיקו את הדוחות במועד, אז זה ככה טיפ טכני. ודבר אחרון שממש כתפיסת עולם, אז נכון שאמרנו, לפחות אני אמרתי שאשראי לוקחים קודם כל מבנקים, אנחנו בעולם שבו צריך לגוון את התיק. זאת אומרת, זה מצוין שנותן האשראי המרכזי שלכם, ופה בה קודם כל יהיה בנק, אבל אתם צריכים לפעול, אם לבד ואם באמצעות יועצים עסקיים, לפתוח עוד מסגרות במגוון גופים, כשאתם בסי, לא כשאתם ממש חייבים את האשראי. והגיוון הזה, הגיוון הזה, הגיוון הזה יעזור לכם גם לצמוח, וגם לצלוח תקופות יותר קשות.
אני חייב שאלת כאן נקודה מצוינת, בדגש ששמת פה שכשאתם בסי שלכם. בסוף המסגרות הללו הם צינור החמצן של העסק. עסק תמיד נופל על תזרים מזומנים, הוא לא נופל על הפסדים. וכשאנחנו חזקים וכולם רוצים לעבוד איתנו, זה בדיוק הזמן לפתוח לנו את הערוצים הנוספים. אני חייב נתת כאן באמת נקודה מצוינת. הגענו לסיום בפרק שבנינו על האשראי לעסקים. מקווה שהצלחנו לעשות לכם סדר ולתת לכם ערך, בגלל זה אנחנו פה, וזה הזמן להגיד תודה למאזינים, ותודה לך אגר.
תודה גיל, היה לי כיף, מקווה שגם אתה נהנית.
כן.
ותודה למאזינים, וניפגש בפרקים הבאים.
עסק שלנו הבית לעסקים קטנים, בהגשת גיל טופז והגר פרץ דיין. הפודקאסטים של 103 FM.